יום טוב, אנחנו פרשת במדבר, אנחנו גם יום לפני מתן תורה. והעניין הזה של מתן תורה, אחד הדברים, אחר בסדר שאני אזכיר את זה גם בלי נדר, אחד הנקודות המעניינות זה שאנשים לא כל כך שמים לב, אבל ישנם כאלה שעושים את החשבון, ואז קורה חשבון מאוד מעניין. עם ישראל יצאו ב-15 בניסן ממצרים, זה היה יום חמישי. זאת אומרת, יום ראשון של העומר היה יום שישי, כי אנחנו מתחילים את הספירה ביום לאחר מכן. עכשיו, אם אני עושה 7 כפול 7, אני אגיע עוד פעם, אני אגיע עוד פעם ליום שישי. עכשיו, זאת אומרת, יום שישי יהיה היום ה-49, נכון?
אם אתה מתחיל ביום שישי.
כן, כן, זה החשבון. עכשיו, ידוע שקיבלו את התורה ביום שבת. זאת אומרת שיום שישי הוא בעצם
ערב מתן תורה.
מה שקורה ככה, אם יצאו ביום הראשון של, אם יום הראשון של העומר הוא יום שישי, אז יום החמישים הוא יום שישי. אתה תוצא 7, 7, 7, אחד פחות. זאת אומרת שבעצם מה שאנחנו חוגגים מתן תורה ביום החמישים זה בעצם לא מתן תורה.
זה יום אחד כביכול
לפני, כי קיבלו את התורה בשבת. מה, זה מאוד מעניין.
איך אתה מסביר את זה שהם קיבלו את התורה בשבת?
לא,
זה בשבת?
למה לא? שבת קודש, חיבור לעולמות העליונים, למה לא?
זה
שבת, מה זה שבת מנוחה? לא, גם לקבל תורה בשבת, מה הבעיה? לא מבין, מה הבעיה? אי אפשר לחגוג חג השבועות בשבת? אי אפשר לחגוג חג השבועות בשבת? אי אפשר לחגוג חג השבועות בשבת? עד הרבה, מה רע בזה?
נופל בשבת?
בטח שנופל בשבת, למה לא?
לא, לא כל...
לא, אני לא אומר, אין בעיה אבל לחגוג את חג השבועות בשבת. אין שום בעיה.
אני לא חושב שחג שבועות, כמו ש... כמו שפסח, אני חושב שפסח לא נופל ביום שישי אף פעם.
לא, יכול להיות, יש תאריכים, יש תאריכים. לא, יש תאריכים, יש חשבון, אני לא זוכר כרגע, יש חשבון, אבל על מה שאני מדבר כרגע זה, שאם ככה, השאלה שנשאלת זה... למה אנחנו חוגגים בעצם את היום לפני קבלת התורה? עכשיו, יש שתי לוחות, יש לוחות ראשונים ולוחות שניים. כרגע אנחנו חוגגים את הלוחות הראשונים. יום כיפור זה לוחות שניים. יש עוד הבדל בין שתי הדברים. בלוחות ראשונים אנחנו בעצם לא דחינו אותם, קיבלנו אותם וחטאנו אחר כך בחטא ההיגה, אבל קיבלנו אותם. הלוחות הראשונים הם בעצם מה שנקרא השילוב של האדם עם התורה. עכשיו, אם חג השבועות זה לא מתן תורה אלא למחרת, אז מה אנחנו חוגגים בעצם? אנחנו חוגגים את המוכנות לקבלת התורה. שזה בעצם החגיגה הגדולה, כי לקבל תורה זה כל יום. קבלת תורה זה לא צריך להיות יום ספציפי. כל הזמן אתה יכול לקבל תורה, ויש עניין לקבל תורה כל הזמן. אז מה הרעיון? הרעיון הוא כך, שפרת 49 יום. אחרי 49 יום יצאת מכל שערי התומה, הגעת ליום החמישי, ביום החמישים הבנת שבלי תורה אין חיים. ברגע שהבנת את זה, זה המסיבה הגדולה. עכשיו אתה מקבל את התורה. יש כאן הדגשה להבין על המוכנות לקבלת התורה. דרך כל ספירת העומר זה הרעיון שלה. להתכונן לקבלת התורה. וככל שאתה התכוננת יותר טוב, ככה גם הקבלה תהיה יותר טובה. בדרגה יותר גבוהה. כמו בכל דבר בחיים. אתה למשל, אתן לדוגמה, בן אדם רוצה לסחור ביהלומים. אם הוא לא מבין כלום בזה, יכול לסחור ביהלומים?
יכול לתת ייעוץ, לא לסחור.
ליעוץ על מה? הוא לא מבין כלום בזה.
הוא לא מבין.
אז הוא לא יכול לעשות שום דבר. הוא יכול ליפול בפח.
כן.
אז כדי לסחור ביהלומים בצורה חכמה ונכונה, אני צריך ללמוד את המקצוע. להכין את עצמי כדי שאני אהיה מוכן. וכל דבר בחיים זה ככה. וככל שאתה תכין את עצמך יותר, אתה תהיה יותר מומחה, אתה תהיה יותר טוב במקצוע הזה. ככה גם בתורה. אתה רוצה לקבל תורה? תכין את עצמך להיות כלי. מוכן לקבלת התורה. וזה ספירת העומר. עכשיו, ברגע שאתה מגיע לכך שאתה כלי מושלם לקבלת התורה, זה החגיגה. זאת אומרת, כאן באה הדגשה על המוכנות. זה דרך אגב גם העניין של מעמד הר סיני. אנחנו כמה הרבה פעמים אומרים שמעמד הר סיני יש לו חשיבות בפני עצמה. דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. למה יש לו חשיבות בפני עצמה? כי כדי להגיע לדרגה הזאת של כאיש אחד בלב אחד ולראות, אומרים, ראתה שפחה מה שלא ראה נביא יחזקאל בן בוזי, זאת אומרת, ראו את הקדוש ברוך הוא, על הים ראתה שפחה מה שלא ראו. אחר כך ראו, אומרים, הקדוש ברוך הוא קרא שבע רקיעים וראו את הקדוש ברוך הוא, כאילו, ראו את השכינה. ותגיעו לדרגה כל כך גבוהה, שאין דרגה יותר גבוהה מזה. אבל העיקר במעמד הר סיני היה כאיש אחד בלב אחד. אם אנחנו רוצים לקבל את התורה ברמה הנכונה, אנחנו צריכים להיות כאיש אחד בלב אחד. זה לא פשוט ולא קל. זאת אומרת, המוכנות לקבלת התורה היא החשובה.
למה לא מתחילים לקרוא את התורה בשבועות באמת? כי קיבלת התורה בשבועות. מתחילים לקרוא אותה בשמחת תורה?
כי בתכלס, הלוחות האלה נשברו.
נכון, ואז אמרנו שהם חגגו עוד.
ואז קיבלנו ביום כיפור.
הבנתי, נכון.
ודרך אגב, זה רמוז במילה הראשונה של עשרת הדיברות, באנוכי. אנוכי, תשימו לב, א' נ', חף י'. א' נ' זה לוחות ראשונים. כמה זה א' נ'? 51. זאת אומרת, מתי קיבלו את התורה? ביום ה-51, לא ביום ה-50. זה רמוז כבר באנוכי. עכשיו, מה זה הקף י'? יום כיפור. זה הלוחות השניים. עכשיו, הלוחות השניים הם בעצם איתנו. יש גם הבדל עקרוני בין העניין של קבלת התורה, שברגע שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים ש... הלוחות הראשונים אנו בעצם חוגגים עם אכילה ושתייה, ואילו את הלוחות השניים אנחנו צמים.
על הלוחות הראשונים שנשברו?
לא, אנחנו צמים על זה שאנחנו בדרגה של מלאכים. זאת אומרת, יש כאן גם עניין של שתי סוגים של קבלת התורה. יש קבלת התורה, מה שנקרא, של האדם בתור האדם שמחובר עם החומר והגוף והנשמה, ויום הכיפורים זה התעלות, שאתה מגיע לדרגה כל כך גבוהה שאתה כמו מלאך באותו מעמד. זה לגבי העניין של קבלת התורה, התאריך של קבלת התורה, שזה דבר מעניין בפני עצמו. עכשיו אנחנו נמצאים פרשת במדבר. גם פרשת במדבר תמיד נופלת, מה שנקרא, לפני קבלת תורה, ועל זה אנחנו דיברנו. אבל עכשיו אנחנו מתקדמים, אחרי מתן תורה, אנחנו נגיע לפרשת נשוא. פרשת נשוא, גם היא קשורה כמובן לקבלת התורה, אבל יש בה כמה נושאים מאוד מעניינים שכדאי לעמוד עליהם. קודם כל, הברכה הכי מפורסמת שקיימת מופיעה בפרשה שלנו, בפרשת נשוא. מהי הברכה הזאת, אתם יודעים? ברכת כהנים. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, ישא השם פניו אליך וישם לך שלום. והברכה הזאת, ישנה שאלה, אנחנו משתמשים בה כל הזמן. אז קודם כל ישנה שאלה, האם מותר בך להשתמש בה? כי זה לכאורה הברכה של הכהנים. הכהנים הם שמברכים אותם, זה ברכת כהנים. אז אבא שמברך את הבן שלו, אולי בעצם הוא... יש כאן בעיה. איך הוא מברך את הבן שלו בברכת כהנים?
זה לא מקובל, שרק כהנים מברכים.
תמיד
אני מכיר בזה.
אז אתה תראה
ש...
אתה תראה את הקטע הזה של ברכת כהנים. אבל זה לא רק זה. בקריאת שמה של הלילה, אתה אומר ברכה, השם וישמריך. כשאתה קם בבוקר, אתה אומר ברכה, השם וישמריך. אם ברכת תפילת הדרך, אתה אומר ברכה, השם וישמריך. זאת אומרת, אתה משתמש בזה חופשי. אז אנחנו רואים בעצם שיש לזה ש... עכשיו, מה הבעיה? אין בעיה. באמת, להלכה אין שום בעיה לברך את הברכה הזאת. הייתה דיון בהלכה, אם מותר לשים את היד. כשהורים מברכים, שמים את הידיים. אז גם בזה... רוב הדעות אומרות שגם בזה אין בעיה. כיוון שאתה לא מתיימר להיות כהן, ואתה לא נושא כפיים כמו כהן, אלא אתה רוצה לברך את הילד שאתה שם את היד על הראש שלו. אז ממילא גם בזה אין בעיה. מה עוד שהכהנים בעצם לא שמים ממש את הידיים, הם פשוט מרחוק הולכים, מרחוק עושים את זה. אבל זאת, בתכלס, אנחנו רואים כאן שיש כאן יסוד מאוד מעניין בברכה הזאת. עכשיו, מה זה בעצם הברכה הזאת? מה היא גדולתה? מה בעצם העוצמה שתמונה בברכה הזאת? אז האמת היא שכשאנחנו מדברים על הברכה הזאת, יש שם מספר שאלות שמתעוררות. א', אתה אומר יברכך השם וישמרך בלשון יחיד. בית, אם הקדוש ברוך הוא מברך אותך, מה העניין השמירה כאן? אם הקדוש ברוך הוא ברך אותך, מה העניין של השמירה? ואנחנו רואים כאן עוד נקודה, אומרים שהקדוש ברוך הוא לכאורה, הוא לא מוותר על דברים. ואני שואל את השאלה, כשאנחנו מדברים על ה... תכף שנייה. כשאנחנו מדברים על הברכה הנפלאה הזאת, אז אנחנו מסתכלים, תכף אני רוצה למצוא את זה, יש כאן כמה נקודות מעניינות שכדאי לשים לב אליהן. מי בעצם מברך אותנו גם? האם הכהנים או הקדוש ברוך הוא? ובהתאם לכך גם החשיבות כמובן של הברכה. חשוב להבין שהברכה זה לא סתם ברכה. אם שמתם לב גם, הכהן לא מברך לבד, אלא השליח ציבור אומר לו, ואז הוא מברך. ולא רק זה, גם קוראים להם לכהנים, אומרים להם כהנים, שיש יותר מכהן אחד. ישנם כל מיני דברים שאנחנו רואים אותם, ואנחנו לא כל כך מבינים על מה. עכשיו, דרך אגב, הפרשה שלנו מופיעים עוד כמה דברים מעניינים. העניין של, אני רואה, אני אנסה לעבור במהירות על כל הדברים, ככה, כי זה דברים חשובים. קורבנות הנשיאים. הנשיאים הביאו קורבנות, זהים לחלוטין, והתורה יכלה לכתוב, זה קורבן הנשיאים. ביום הראשון הביא זה, ביום השני הביא זה, אז הכל אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר.
מה היה תפקידם של הנשיאים?
מה זאת אומרת, מה תפקידם של הנשיאים? הם היו אחראים על זה. נשיאים, נשיאים, הם היו כאילו הנשיאים של השבטים.
הם היו הנשיאים, בעצם היו הראשים של השבטים?
הראשים של השבטים, כן, כן. עכשיו הם הביאו כאן...
לא ידעתי שהם
הביאו שתי סוגים של קורבנות.
כן,
זה הרעיון, זה הרעיון. כמו שיש לך נשיא במדינה, יש לך נשיא לבית הכנסת, יש לך נשיא לעמותה. נשיא זה האחראי.
לא, לא יודעת שהם היו בעצם הנשיאים של השבטים.
כן, הם היו הנשיאים של השבטים. עכשיו, יש כאן עוד כמה נקודות מעניינות. כאשר אנחנו מדברים על הנשיאים, הם מביאים שתי סוגים של קורבנות. הם מקורבן אחד הם הביאו, כל אחד מביא... בוא נראה מה אנחנו נמצא את זה כאן.
חג המים, למה שבוע בגלל חג מים?
כן, כולל הכל,
ואני רואה פה... חג המים. חג הגבינות, חג המים, בסוף הוא אומר, תאכלו בשר.
אתה רואה?
ואל תשפריצו מים אחד על השני, כי זה לא מסוכן, ו... אתה יודע, כל התפיסה, כל התיאוריה של שבועות, כל השנים, לאט לאט, נכחדת ממה שגדלתי.
לא,
לא נכחדת, מקבלת פרשנות אחרת, כן?
ויביאו את קורבנם לפני השם, שש עגלות צב, ושני עשר בקר, עגלה על שני הנשיאים, ושור אחד לאחד, והקריבו אותם לפני המשכן. ויאמר השם אל משה, עכשיו צריך להבין, אנחנו, שתי הקורבנות שאני מדבר עליהן, הנשיאים יזמו אותם מיוזמתם, הם לא קיבלו ציווי. לכן כשמגיעים למשה רבינו, משה רבינו בהתחלה לא יודע אפילו מה לעשות, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא מה לעשות איתה. עכשיו, קודם כל הקורבן הראשון שמביאים שש עגלות, יש 12 נשיאים, שש עגלות ו-12 בקר. זאת אומרת, כל ראש שבט מביא פר, אבל כל שתיים מביאים עגלה. מאוד מעניין.
שש עגלות כולה.
שש עגלות כולה. זאת אומרת, למה? מה את קמצנים? מה אתה רואית? תביאו 12 עגלות. למה רק שש עגלות? ומה הרעיון של שתי פרים עם עגלה? אתה צריך להבין, יש כאן דברים שתמולים להם בפנים.
ולכת
מסוכבת
את
העלות, חלבי
שתיים.
כן. עכשיו...
הם יהיו מאוחדים.
וגם, נשאלת השאלה, כאשר אנחנו מסתכלים על הקורבנות שהם מביאים אחר כך, תשימו לב. ביום הראשון קורבנו נחשון מן המרד ומתי יהודה קורבנו כערת כסף אחת 30 ומאה משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל לשקל לקודש, שניים מלאים סולד בלוע בשם לנחר, כף אחת עשרה זה המלאה קטורת, פר אחד בן בקר, עיל אחד כבשר מן השנאות ללאי, סעיר עזים וחטאת, וזהו השלמים, בקר שניים מלאים חמישה, תמים חמישה, כבשים לשנה חמישה, זה קורבן נחשון בן המנדב. אחר כך מופיע עוד פעם, 12 פעמים, עוד 11 פעמים, בדיוק אותו דבר מה שקראתי עכשיו, אבל בדיוק, וזה לא מובן, איך יכול להיות? התורה הרי מקמצת במילים. אם אין מה לחדש, בשביל מה התורה באה ו-12 פעם כותבת את אותו קורבן, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. יש לנו גם את הנזיר בפרשה שלנו.
למה אבל?
תכף אנחנו ננסה לעלות על התשובות. קודם כל, המרכז של כל הפרשה, אני יכול לקרוא לזה פרשת האחדות.
כמה יצא לנו שם?
באמת פרשת האחדות, ותכף אנחנו נבין למה. אמרנו יברכך ויחיד. אמרנו שתי עגלות, שתי בקר, עגלה אחת, אמרנו 12 קורבנות, כל אחד מביא, מה הרעיון אנחנו רואים? קודם כל מה שהיה, הקורבנות, הם הביאו בדיוק את אותו קורבן. בדרך כלל, יש תחרותיות, וזה התחיל מאבל וקין. שאבל הביא, שקין הביא קורבן, הוא אמנם הגה את הקורבן, אבל אבל הביא קורבן יותר טוב. ואז התחילה המריבה. כאן התאחדו הנשיאים, והחליטו שהם מביאים בדיוק את אותו דבר. כדי שלא תהיה מריבה. זה סמל האחדות. כמו סיפרתי לכם פעם, היה רבי באנטוורפן, ששם יש להם בעיה כל היהלומנים בזמנים הטובים. היו אתם מפעלים בבית הכנסת, עכשיו בבית הכנסת לא כולם יהלומנים ולא כולם יש להם את הכסף, והם היו כל היום עושים קידוש, וואו, התחרו אחד בשני מי מביא יותר. זה נהיה כל כך מוגזם, שאם מישהו מפשוטי הקהל רצה לעשות קידוש, היה צריך להיכנס לגרעון כספי. היה צריך ללכת לעשות הלוואות בבנק, עד כדי כך. יום אחד הרבי קם אמר, זהו, מהיום,
זה מה שמביא.
זה מה שמביא. דג מלוח, יש את המציות ויש את הליקר הזה, בננות, טיקר בננות שמביאים. זהו. העשירים התמרמרו, מה זאת אומרת, איך אנחנו עושים, זה לא מכובד, זה לא זה. חבר'ה, זה הקידוש, אתם רוצים להישאר בקהילה אצלי? ככה הקידוש. מאותו יום, ברוך השם, העני והעשיר.
אותו דבר.
אותו דבר. באים לקידוש, זה הקידוש. אז אין בעיה גם לעני שבקהילה, לעשות קידוש ולהרגיש טוב עם עצמו. לא להרגיש בו איזה נבח. תראה מה, אני הבאתי ההוא בשבוע שעבר רביעי. זה מה שעשו כאן המציאים. הם באו ואמרו, כולנו מביאים אותו דבר. לא אחד מתבלט, רק הקדוש ברוך הוא ככה, אם זה ככה, זה בעצם קורבן יחיד לכאורה. כי זה נשיא מביא קורבן. אבל הקדוש ברוך הוא, בגלל שהם נשאספו ביחד, הפך אותו לקורבן ציבור. כי אפילו בשבת הקריבו אותו. ובשבת מותר להקריב רק קורבן ציבור, לא קורבן יחיד. אתה רוצה קורבן יחיד, זה רק ביום חול, לא בשבת. אבל היות, והוא ראה, התאחדו כאן כולם, נהפך לקורבן ציבור. עכשיו, לא רק זה. הרי, יכול הקדוש ברוך הוא להגיד...
ואז בעצם אפשר להקריב את זה גם יחיד בשבת, כציבור.
כן, בדיוק. עכשיו, יש כאן עוד נקודה. הרי בינינו, מה, יש בעיה להביא את כל הקורבנות ביום אחד? אז למה הקדוש ברוך הוא בא ואומר, כל אחד יהיה לו יום? אמר, כל אחד יהיה לו כאן יום חג. כל אחד, כשהוא מביא, זה היום שלו.
לא, בסדר.
כזאת אחדות תראו, אתה נותן, אומר למשה רבנו, אתה נותן לכל אחד יום שלו. זאת אומרת, למרות שהקורבנות הם זהים, ולמרות שאפשר להקריב אותם באותו יום, אתה לוקח ולוחסן לכל אחד את היום שלו המיוחד. וחוזרת התורה, וכותבת 12 פעם את הקורבנות, כדי להראות לנו מה זה הכוח של אחדות. אנחנו עומדים לפני מתן תורה.
איך השם?
תראו מה זה הכוח של אחדות, שהתורה שמקמצת במילים, באותיות, בתגים, 12 פעם תדבקו, אתם תראו, כתוב בדיוק אותו דבר, על בדיוק אותו דבר. זה לא שום שינוי.
אמרתי לך.
זה הכוח של אחדות. אבל זה לא נגמר בזה. כי לפני זה מה אמרנו שהם מביאים? כל שתי נשיאים, עגלה ושתי פרים. מה רצו להראות כאן? קחו זוגיות, נישואים. מה זה נישואים? נישואים טובים זה שתי פרים. גבר ואישה תקראו לזה. שרתומים בעצם לעגלה אחת. זה הבית. אם הולכים לאותו כיוון, יש לך כאן זוגיות הכי טובה שיכולה להיות. יש את השוני, כל אחד והרצונות והיכולות והמעלות, אבל אם הדרך היא אותה דרך ואתה נרתם, יפה, ואתם נרתמים ביחד למשוך את העגלה, אין יותר טוב מזה. פשוט מדהים. מה הראו כאן? עוד פעם, הכוח של אחדות, ולא רק הכוח של אחדות, הכוח של הזוגיות שלנו.
לא, שלך.
אומרים, שתי נשיאים. יש להם את המריבות שלהם, אנחנו שתי יהודים, שלוש דעות. אבל הם כאן באים, מביאים כל אחד את הפר שלו, כן. אבל רותמים אותו לאותו עגלה.
תקשיב,
עוד פעם, הכוח של האחדות. להראות לך, שאם אתה הולך לכיוון הנכון, גם אם זה שתי אנשים שונים, עם דעות שונות, וכמובן במיוחד בזוגיות, אם מחברים את העגלה ונושאים אותה ביחד לכיוון הנכון, אין דבר יותר גדול מזה. חושבים שגמרנו
עם... בסימן שאין ויכוחים באמצע.
גם אם יש ויכוחים. כל עוד שמסתדרים וממשיכים לסחוב את העגלה.
זה מוכן את הוידאו, אתה יודע.
אחר, דרך אגב... הלימוד כאן הוא כפול. כי אם תיקח את שתי הפרים ותשים אותם כל אחד בצד אחר, לאן תלך העגלה? תיקרה, תישבר. או שתעמוד, או שתיקרה באיזשהו שלב, ואז אין כלום, אין בית, הבית נשבר. זאת אומרת, אם בני הזוג הולכים לכיוונים שונים, אז אין בית. הבית נשבר.
איך נקראו הזוגות? אז שתיים עשו שבטים. למה השבט הזה הלך עם השבט הזה כזוג, או לא עם השבט האחר, לצורך העניין?
דרך אגב, זו שאלה מאוד מעניינת, והתורה לא מתייחסת לזה, כדי להגיד לך שזה ממש לא משנה. כי זה בדיוק העניין. זה לא שאני בחרתי את מי שמתאים לי. עם ישראל, אנחנו גוף אחד, יחידה אחת. וזה, אתה רואה מקורבנות הנשיאים, זה לא נגמר בקורבנות הנשיאים, בואו נחזור לברכת כהנים. למה היא כתובה ביחיד?
רגע, אני לא הבנתי. מאיפה הם באים עם העגלה?
העגלה, מה שקרה, כשהביאו את כל הדברים למשכן, הנשיאים אמרו, אנחנו נחכה. מה שקרה, כמו שאנחנו כולנו יודעים, ביומיים הביאו את הכל. לנשיאים לא נשאר מה להביא, הביאו את האבנים בשביל החושב. עכשיו, כשראו שמה שהולך להיות, אמרו לפני שמישהו אומר משהו, עושה משהו, אנחנו קודם כל מתנדבים. אז הם באו ויזמו מיוזמתם את העגלות האלה, בשביל לשאת עליהם את כל המשכן, את כל הכליו. ומצד שני גם יזמו את הקורבנות. דרך אגב, זה נתנאל בן שוער, נדמה לי, היה זה שהגה את הרעיון של להביא אותו קורבן. לכן על שמו, זה פרשת שבוע שבמדבר, הייתה, הוא היה גם מצוין נשיא לשבט יששכר, נתנאל בן שוער, ולכן קראנו נתנאל לנתנאל. זה השבת בר מצווה שלו, שבוע שעבר. שבוע שעבר, במדבר. אז עכשיו אנחנו מבינים שהנשיאים הבינו שהם עשו טעות שחיכו, לא שיהיה להם חס ושלום זה, אבל כאן כבר הזדרזו, שזה עוד לימוד גדול. שצריכים לעשות, אל תחכה שכולם יתנו. תן אתה. תיתן. עכשיו, כאן הם כבר התנדבו, קפצו בראש לתת. כל הכבוד. ועכשיו, למה העניין הזה של העגלה? כי התורה רוצה להראות לך את הכוח הזה של האחדות. יש כאן לימודים עצומים. עוד פעם, התורה זה לא ספר סיפורים. חשוב להבין את זה. כשאנחנו קוראים את זה, אז נכון שבנו משכן, נכון זה, אבל מעבר לזה, התורה לא כתבת לנו את הסיפור של המשכן. התורה כותבת לנו דרך חיים.
לא עוד חדש וחצי.
עכשיו הנה, הברכה הזאת, ברכה של משבר חיים. מי מברך הכהן?
ממש לא.
את כל הכהן. צריך להיות יברככם, השם וישמרכם. למה הרבה יחיד?
אני בסופו של דבר, תמיד שירתו את כל הכהן.
כן, אבל למה בלשון יחיד?
בית המקדש היה בית לכל הכהן.
אז למה בלשון יחיד? זה מה שאני שואל. למה לא אגיד יברככם, השם וישמרכם?
אולי לכל אחד ואחד, אני פרנקי בכל הכוונה.
סבבה?
כל אחד מאיתנו הוא ביחד.
אז אם זה ביחד,
אבל הוא יחיד.
אנחנו עומדים לפני מתן תורה, על הלשון זה צריך לצאת לך. אנחנו עומדים לפני מתן תורה. איך עומדים במתן תורה? איך אמרנו, איך עמד הר סיני?
אני מה שאני יכול לעשות.
איך עומדים במעמד הר סיני?
איך עומדים?
כן. כולנו, איך אנחנו עומדים?
ביחד, כולם ביחד.
כאיש אחד.
כאיש אחד ולב אחד.
יברכך, השם וישמרך. זה בדיוק העניין. אם אתה מגיע לדרגה של כאיש אחד ולב אחד, אז הברכה הזאת חלה. בדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות.
מדהים, כאיש אחד, כאחד.
זה מה שאמרת. עכשיו, מה שאתה אמרת זה גם לא המציאות, כי יש כאן גם רמז. שמצד אחד הרי ספירת העומר שספרנו, מצד אחד ספירה אישית, ומצד שני חיבור לכלל, בתור יחידה. גם כאן, מה אומרת ברכת הכהנים? יברכך, יברכך, יברכך. כל אחד ואחד מקבל את הברכה שהוא צריך לקבל, בהתאם ליכולות שלו. אבל הברכה גם רומזת על כך שאתה יחידה אחת עם כולם. זאת אומרת, יש גם את זה וגם את זה. זה היופי. עכשיו, אם אתם רוצים עוד להבין קצת יותר את העוצמה של ברכת כהנים, שדרך אגב, למה אני כל כך מדבר על ברכת כהנים? אבא שלי זיכרונו לברכה, זו הייתה הברכה שהוא תמיד היה מברך. וגם כשהיה במצבים הכי קשים, כשהיה צריך לברך את הילדים, הוא היה מתעורר ומברך את זה ממש, ואתה היית חושב, וואה, הנה, הכל בסדר. אבל איך שהוא גמר לברך, הוא חזר כאילו למצב הקטטוני הזה של אדישות ואפתיה. פשוט היה מדהים. זה ברכה, אנחנו אפילו לא מבינים את עוצמתה. עד כמה הברכה הזאת חשובה. בוא נראה מה נמצא את זה כאן.
האם לא כל הכבוד לך?
חיים אמירה, אני לא שמעתי את זה, כאילו. לא, אתה יודע, אני שומע שהכוהנים עולים לתורה ומברכים. אבל אתה יודע, סביבי אף פעם לא נותנו אותם, בטח לא ברמה היומיומית או...
ואני אקח דוגלית?
ואני תמיד חשבתי שתמיד, זה ברכה שהכוהנים עולים.
אני סיפרתי... בקריאת שמע על המיטה, ישנו קטע שאנחנו אומרים. הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו מפחד בלילות. פסוק משיר השירים. שמעתם מה שאמרתי? מה אני הבנתי כאן? שלמה המלך הולך לישון, ש60 חיילי קומנדו נמצאים מסביב למיטה שלו עם הנשקים באיקון. זה נשמע הגיוני? מפחד בלילות. שלמה המלך? מה, אתה כזה פחדן? איפה הביטחון בקדוש ברוך הוא? מה זה? אתה הולך לישון עם 60 חיילי קומנדו מסביבך? נשמע הזוי. אז מה הולך כאן בעצם? ויש כאלה שאומרים את הדבר הזה כל יום, ואפילו לא שמים לב להמשך. מה בא תכף אחר כך? יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונק. אז זה הקטע שבא אחרי. מה הכוונה? אם אתם תספרו את האותיות בברכת כהנים, אתם תגלו שיש כמה אותיות?
60.
זאת אומרת, מי הם הגיבורים שמצילים ומגינים על האדם בלילה?
תוך שבוע תראה
בזה. ברכת כהנים. ה-60 אותיות של ברכת כהנים. כמו חיילי קומנדו עם נשקים ביד. מדהים. מה הכוח של הברכה הזו? עכשיו, מה זה יברכך השם וישמרך? אמרנו, אם הקדוש ברוך הוא מברך, מה צריך שמירה? אז אומרים שיברך אותך הקדוש ברוך הוא בכל כך הרבה שצריך שמירה. אבל זה פירוש עם כל הכבוד קצת לא, אבל מה? אתה יכול לזכות בברכה, ומה יקרה אחר כך? הברכה תלך. קיבלת $1,000,000, גנבו לך אותם.
כל הזמן, צריך שמר.
אז אני אומר, לא רק זה, לא רק זה, קיבלת $1,000,000. קיבלת $1,000,000. 5 דקות אחר כך מישהו בא גנב ממך. ברכה קיבלת, אבל היא נשארה אצלך?
לא.
מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני לא רק אברך אותך, אני גם אשמור על הברכה. יברכך, השם וישמרך. יאר השם פניו אליך ויחונק.
מה שאנו בחיים תמיד? לדעת לשמר את מה שיש לך.
זה הברכה, אז בשביל זה אני אומר לו, זה הברכה.
בכל דבר.
נו, אז הנה, אז אתה רואה כמה שהברכה הזאת גדולה. ואנשים, אתה יודע, אברך את שם ישמריך. מספרים על מי זה היה, הרב...
אתה יודע, דווקא בברכת כהנים, אנשים רוצים זמן לדבר, כאילו, זה לא שייך אליהם, לא מדבר אליהם.
כי כאילו הם לא כהנים, כאילו הם, אתה יודע...
כן. הם מסיקים את הראש, רק אלה
ששמים
את
הטלית
על הילדים
שלהם,
אז הם יותר
מרוכזים. אתם לא מבינים את העוצמה, נכון, ואני אומר, אנשים לא מבינים את העוצמה. מי מברך אותך? אומר, זה יברכה השם וישמריך, הקדוש ברוך הוא. הכהנים הם השליחים שלו. זאת אומרת, הברכה באה מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. עכשיו, יש כאן עוד הרבה דברים שאנחנו עוד פעם לא יכולים להיכנס לכל הדברים, הניואנסים הדקים, אבל חשוב להבין שהברכה הזו... מספרים על רב אהרון לייב שטיימן, זה הרב יצחק זילברשטיין מביא בספר שלו עלינו שבח. הרב אהרון לייב שטיימן והאדמור מגור, הם היו לפני ימים נוראים, הם נוסעים למסע התעוררות, היו עושים כמה פעמים את זה הם עשו. ואחד הדברים, הפעמים האלה, הוא אומר שהגיע, מספר את זה, הרב של בית כנסת הספרדי בניו יורק בשם עטרת תורה. הרב מספר שהגיע הביקור של הרב שטיימן, הגיע... הרב אהרון, פתאום הוא בא להגיד שלום, אבל מה, מיליונים של אנשים, מה זה, שתי גדולי הדור, שתי גדולי הדור מגיעים, מיליון של אנשים, הוא לא הצליח להגיע. למחרת בבוקר, הוא רואה על המדרגו של הפתק כנסת, מי מטפס שם? הרב אהרון ליב שטיימן, וזה בכנסת ספרדי, לא אשכנזי. הוא שואל בעליכם, מה נשמע, היה נדהם שהוא רואה את זה, אומר לו, כבוד הרב, ממתי אתה נהיית ספרדי? אומר לו, מה? בחוץ לארץ, קהילות אשכנז נוהגים שלא מברכים ברכת כהנים רק בימים טובים, במוסף. אז אני באתי לחוץ לארץ. הספרדים גם בחוץ לארץ אומרים ברכת כהנים, כמו כאן בארץ. אז אמר, אני לא רציתי לפספס ברכת כהנים. באתי להתפלל בבניין ספרדי, כדי לזכות בברכת כהנים. זה רב אהרון לייב שטיינמן. שתבינו, מה זה ברכת כהנים?
גם בשבת הם לא תמיד מברכים פעמיים. פעם אחת רק.
איפה?
איפה?
מי?
בבית כנסת.
בבית
כנסת,
מי שמתפלל בנוסח אשכנז. לא בנוסח ספרדי.
היה... עוד פעם, זה...
הוא, אבל כאן... בדרך כלל, הם יוצאים החוצה, אם יש
שואלים,
הם יוצאים החוצה.
בחוץ לארץ.
בארץ גם.
בארץ זה מנהג, זה מנהג... כאן כבר אושרה, שאני כמעט ולא מכיר בתי כנסת שלא עושים ברכת כהנים. כאן נוהגים, הרוב המוחלט, ברכת כהנים, גם בשחרית, גם במושב, בלי שום בעיה.
מה קורה אם אין כהנים בכנסת?
אין כהנים, אין כהנים, אז החזן אומר. שליח ציבור אומר את הברכה. במקום הכהנים, כמובן שיש עדיפות לכהנים, הכהנים הם השליחים של הקדוש ברוך הוא. זה חשוב להבין את הדברים האלה. העניין הוא כאן שאני רציתי פשוט להמחיש את העוצמה של הברכה הזאת וכמה שהיא חשובה. ואנחנו צריכים להיות כלים לקבל אותה. זה לא יכול להיות שבאמצע ברכת כהנים אנחנו נדבר עם החבר. הקדוש ברוך הוא מברך אותך, יהיה ברכך השם וישמרך, יאיר השם בנה בלך ויחונקה.
אנחנו... אנשים לא מתרכזים בכלל.
אתה מדבר בתפילות, אתה יודע, אני לא מבין את התפילה שהיא חשובה, אני לא משבח, באמת שסוגרת את כל התפילות, יום שישי, אנשים הולכים הביתה בכלל נראה לי, לא הולכים, כאילו גמרו להתפלל, עלינו לשבח, ואז...
ומה אמרנו על עלינו לשבח? וזו אחת התפילות הכי חשובות
שקראת.
המלאכים עומדים.
אז איך אתה מסביר את זה?
אני מסביר את זה.
וגם כשקוראים...
איך אתה מסביר את זה? או, איך אתה מסביר את זה?
אני לא יודע איך אני מסביר את זה.
אז אני אגיד לך איך אני מסביר את זה.
אנשים... אני מצביר כאילו...
אנשים...
נפנפים אותו גם בתפילה.
זה כן, קצת בעיה. ולכן זה... תראה, אני אומר, אני מלמד זכות. לפחות מגיעים לבית הכנסת, באים להתפלל. אבל ברור לנו שזה לא תפילה. מותר להתפלל קצת בכוונה, מאשר הרבה בלי כוונה. אתה ממהר, לא משנה מה, אז אל תתפלל כל התפילה. תתפלל חלק מהתפילה, אבל לפחות תתפלל אותה כמו שצריך. מה אתה עושה? תגיד, אתה מדבר עכשיו, מדבר עם מלך מלכי המלכים. תאר לעצמך, אתה עומד עכשיו לפני הנשיא. כן, מה רצית? מה רצית? מה רצית? הרי תעוף לאמת, תעוף מכאן. ככה אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא מלכי המלכים? הרי אתה לא תעיז לדבר ככה עם בן אדם נורמלי ברחוב. אז איך תדבר עם הקדוש ברוך הוא? אז הם עושים את זה, אז מה לעשות שעושים את זה?
אמבורגר,
פוסט דיזיין.
אנשים עושים את זה
בתוך הגיל. בדיוק, זה מה שנקרא...
רגע שאתה מגיע, אתה יודע שאתה חייב להתפלל, אז אתה בא, אז אתה אומר,
זה מה שנקרא...
אם אתה בא להתפלל, באמת אתה לא מכוון לתפילה, אלא אתה בא כדי לצאת בתי חובה.
זה מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. לצערנו הרב, זה מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. אנשים מתרגלים, נכון?
ואנחנו חושב שאתה לא נמצא בתפילה, גם בבוקר, אתה יודע, אתה מוטרד מזה, אבל אתה באמת כאילו מרגיש צורך לעשות את המהלך הזה. אז אתה עושה את זה, ואתה עושה את זה בשביל לגמור.
אתה יודע. אני ביום כיפור...
אבל לא אומר שזה בגלל זה קורה לפעמים.
ביום כיפור ישב לידי השכן שלי, הוא דיבור ראש השנה, לא זוכר. הוא ישב, הוא... פה ישבו שניים שדיברו כל הזמן. כל הזמן דיברו. ככה הוא קורא כלום נמצא, הוא קורא במשפט. הוא ישב ושאל אותי משהו על התפילה או על זה. מה, באתם פה לדבר? הוא מדבר בלי הפסקה, הוא לא התפלל בכלל. אז הוא אומר, מה באתם פה לדבר?
נכון, ולכן בשביל זה אנחנו יושבים כאן, אנחנו מסתכלים ומדברים ומנסים להגיע למסקנות שקודם כל זה מתחיל מאיתנו, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. ברגע שתקן את עצמנו, אז אנחנו יכולים גם לתקן אחרים. הקדוש ברוך הוא אבינו שבשמיים בא ואומר ככה, קודם כל הוא מברך את מה שיש כבר, שיתברכו נכסיך וישמרך שלא יברך השודדים ליטול ממומן. זה מסביר רש"י במקום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שומר שלא יהיה נזק לנכסים שלך, אם לא ירדו המנהליות בבורסה, או כל הדברים האלה. זה ברכה, זה חלק מהברכה. כמובן שצריכים להכין את עצמנו, להיות מוכנים לברכה הזאת. יאיר השם פניו אליך, מה זה יאיר השם פניו אליך? יראה לך פנים שוחקות, פנים צהובות. אבא מחייך אליך. אבא שבשמיים מחייך אליך. יאר השם פניו אליך. תחשבו על מה אנחנו מקשיבים בכלל. הקדוש ברוך הוא אבא שמיים מחייך אלינו. וואו, איזה יופי זה. ויחונקה. מה זה ויחונקה? ייתן לך חן, שנמצא חן בעיני אלוקים ואדם. איזה ברכה, זו ברכה פשוט נפלאה. יישא השם פניו אליך. מה זה יישא השם פניו אליך? יכבוש את כעסו. ואם קצת סטינו מהדרך, אבא כובש את כעסו ועוזר לנו לחזור אל הדרך הנכונה. יש ברכה יותר נפלאה מזו? וכמובן שיש כאן עוד הרבה דברים עמוקים. אבל הבסיס והיסוד זה מה שאמרנו כרגע. רק לשים לב למילים האלה הנפלאות. ובן אדם צריך פשוט ברכת כהנים. אמרנו, זה 60 הגיבורים. זה כוח עצום יש בברכה הזו. ולצערנו הרב, כאשר אנחנו מדברים בעניין של האחדות, שזה מזה מתחיל הכל, העניין של האחדות. אנחנו עכשיו עומדים ממש רגע לפני הפסגה לקבלת התורה. ובשנה שעברה כתבתי על זה, על העניין הזה של מישהו פעם קרא מה שקורה בדרך לפסגה באברסט. זה פשוט, יש סיפורי זוועות. הר אברסט. אנשים מתכוננים לזה חודשים. בשביל להיות מסוגלים, ואז הם מטפסים לשם, לא כולם מגיעים, ויש מקום שם שהם נמצאים שם, איך אומרים, לא יודע, 50 מעלות מתחת לאפס, ויש מפולות וסיפורים. וכאן מספר אחד מהאנשים, שאני אז פשוט נעשה לי סיפור מדהים. טיפוס, זה כותב נמרוד גוטסמן. טיפוס הרים הוא תחום קשה, מסוכן במיוחד כשמטפסים על אחד הערים הגבוהים בעולם. מטפסי הערים צריכים להתמודד עם דילול החמצן באוויר. כמות החמצן ליחידת נפח של האוויר יורדת ל... מה הוא כותב כאן? לא משנה. טמפרטורות נמוכות באופן קיצוני, מחלות גבעים ועוד סכנות רבות שעולות ואף מביאות למותם של מטפסים רבים. במובן מסוים, במיוחד שמתקרבים לפסגה, מטפסים רבים דוגלים בגישה, כל מטפס לעצמו. גישה אגואיסטית אכזרית שאומרת בשפה פשוטה, הדרך לפסגה ממשיכה, גם אם בדרך אני ימותו כמה אנשים לידי. הם לא מעניינים אותי. אני לא אעצור לעזור להם, אני רוצה להגיע לפסגה. ולצערנו הרב באמת יש כאלה שנשארים שם על ההר, ולא רק זה, הם נראים כאילו הם יושנים. כי בגלל הקור והדילול של האוויר, הם כאילו קפואים כאילו. הם נראים כאילו הם הלכו לישון. וכאן יש איזה סיפור ממש בקצרה. נדב בן יהודה, בחור אז היה בן 24, היום בן 25-26, סטודנט שנה בית למשפטים, מנהל עסקים בבין תחומי בהרצליה, הוא ניסה להגיע לאברסט לפני שנתיים בערך, הוא לא הגיע לפסגה, למה? הוא ויתר על ההישג כדי להציל חיי אדם. הוא הציל מטפס אחר שפגש מאות מטרים בודדים מהפסגה. הוא הסביר שבעצם האברסט זה לא הר שבאים מטפסים וחוזרים. זה, אתה צריך לעבור תקופה, ואחר כך אתה עולה למעלה. אומר, יש, זה מדובר בשהייה של 3 חודשים. מתוכם יום אחד גורלי, שזה יום נקרא יום הפסגה, שבו אתה עולה מנקודה מסוימת כדי להגיע לפסגה. בסופו של דבר הוא אומר, אנחנו נשארנו רק אני ועוד איש צוות, באמצע אזור המוות של האברסט. זה אזור שבו מנתקים את החבלים, כי אם מישהו חס ושלום יקרה לו משהו, שלא יסחוב איתו גם את השני לתהום, ולא ימותו כולם בצרור אחד. אסור להישאר באזור הזה יותר מ-24 שעות, כי אחר כך אתה מאבד את הכל, אתה נגמר. השניים מתחילים לטפס באופן כמעט ורטיקלי, ככה ממש זקוף, עם הגרזינים, ותוך כדי טיפוס הוא רואה שתי גופות. כולם ננטשים על ידי חברי הצוות. זאת אומרת, אנשים בדרך כאן, הם לא אכפת להם מכלום. פשוט, אין מה לעשות. הוא לא יכול לעזור לו. הוא ממשיך הלאה לטפס. תוך כדי טיפוס, איש צוות שאיתי מתייאש ומתחיל לטפס לאט ונעלם. נעלם לאופק. עכשיו, הוא אומר, ידענו מראש שבזור המוות כל אחד לעצמו. הגופה השלישית שאני רואה היא של איידן, המטפס הטורקי. בגובה 8,550 מטר, 300 מטר בלבד מהפסגה. זה אוטוטו אני בפסגה. הוא קבור בתוך הקרח בחריץ קטן מעולף. ממשיך נדף. אני מתחיל לנער אותו, כמו כל גופה שרואים בדרך, מהר מאוד זיהיתי אותו מהמחנה. ואני מצליח לשמוע גניחה קטנה. בשלב זה, כשאני מבין שהוא עדיין חי, אני מבין שאני צריך לבחור. הפסגה או החיים שלו? מה אני עושה?
לא גופה, הוא לא ראה גופה, אה?
לא, הוא נער אותו, והוא רואה שהבן אדם חי. ואני מתחיל בחילוץ. בגובה הזה קו הראייה פשוט לא קיים, והפנס לא מצליח להוציא אור. לכן קל לאנשים לפספס אנשים אחרים ולהמשיך הלאה. זה היה נס רפואי שאיידן ואני לא נהרגנו בדרך. הוא היה בשלבים מתקדמים של בצקת המוח וריאות, וגם אני כבר הייתי בשלבים ראשונים של מחלות גובה. וזהו רק תקציר מהסיפור של נדב. בקיצור, הוא מצליח להציל את אותו אדם, והוא לא הגיע לפסגה. הוא בחר להציל חיים של בן אדם. ומספרים כאן אנשים שצריך להבין איך נראה שם המקום. הוא אומר, כשאתה עובר ואתה מסתכל שם, זה מלא זבל של אנשים שמתגלים וגופות אדם שנראות כאילו הם ישנות בגלל המזג אוויר שם. בקיצור, האזור הזה והפרשות גוף, האזור לא נראה טוב. זאת אומרת, אתה רואה את הכיעור של האדם, מה שנקרא בעליבותו. כן, בדרך לפסגה. כל אדם לעצמו, לא מעניין אותי אף אחד. בוא עכשיו נשווה את זה לדרך לפסגה שלנו, לקבלת התורה. איזה הבדל תאומי יש בין הגישה היהודית לגישה הזאת. אותו אחד גם, הבחור הזה. הוא הבין באיזשהו מקום, הלב היהודי פעם בו. הוא אומר, אני לא אמשיך לפסגה, אני אציל את החיים של בן אדם, ולא רק זה, הוא סיכן את החיים שלו. כי זה לא פשוט, ללכת לסחוב עכשיו בן אדם ולהוריד אותו למטה. זה לא פשוט. אבל כמה מוסר השכל יש כאן? אנחנו מטפסים עכשיו, מחר בעזרת השם אנחנו נטפס את הפסגה. זה יום הפסגה מה שנקרא. מה ההבדל בין מה שהתורה דורשת מאיתנו? התורה דורשת לנו, וספרתם לכם, כל אחד ואחד סופר לעצמו, מכין את עצמו. אבל הטיפוס לפסגה הוא לא להשאיר גופות, להפך, לאסוף את כל מי שרק יכול לעשות, את כל העם ישראל ביחד, איתם ביחד לעלות למעלה. וזה, איך אומרים, הדרך הנכונה, של ואהבת לרעך כמוך. וכשעושים ככה, אז זוכים לברכה הנפלאה הזאת. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך ויישם לך שלום. שנזכה בעזרת השם.